יצאנו להציל את העולם, תכף נשוב. מאת איתי משיח. מתוך הארץ, 7 באוקטובר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית, ניר סייג. החלום שלנו הוא להפוך את כל האזור הזה בחזרה לביצה, אומר יובל לוי בן קיבוץ מעגן מיכאל, כשהוא מסתכל על בריכות הדגים שפרוסות טלאים טלאים לאורך רצועת החוף עד האופק. זו שעת שקיעה, השמיים נצבעים בצבעים עזים, ועופות מים ופרפרים ממלאים את האוויר. לוי מדבר בשקט, אולי כי לא נעים לו מהחלוצים מייבשי הביצות וסבו ביניהם, שלבטח מתהפכים בקבריהם. אבל לוי לא עוסק בחלוציות של פעם, ולא בקברים של מייבשי ביצות. הוא חלוץ בעצמו, והדבר היחיד שמעניין אותו הוא איך לקבור פחמן דו-חמצני בלי שיתהפך וישוב לאטמוספירה. בגיל 50, אחרי קריירת הייטק עשירה בתחום הפרסום, לוי ורגב הרוש, חבר מהצבא, הקימו יחד את טרה, מיזם שמטרתו ללכוד פחמן מהאוויר ולקבע אותו בקרקע על ידי המרת שטחי חקלאות לא רווחיים לביצות. על המצפור הישן מדרום למעגן מיכאל, שני הקיבוצניקים האלה, שניהם יוצאי יחידה מובחרת, נראים קצת כמו דמויות הוליוודיות שנקראו לדגל כדי להציל את העולם, וזו בדיוק הכוונה שלהם. יותר ויותר הייטקיסטים, יזמים, אנשי טכנולוגיה ומשקיעי הון סיכון בישראל, עוזבים את המשרדים הקרירים והכיסאות המרופדים של הפינטק והסייבר, מפשילים שרבולים ונכנסים לביצה התובענית והבלתי צפויה של עולם האקלים. בחוד החנית של הקבוצה הזאת מתפתחת בימים אלה קהילה קטנה ונחושה שמתמקדת בגביע הקדוש, הפתרון שיזניק אותנו קדימה יותר מכל מרוץ להצלת כדור הארץ. היכולת ללכוד פחמן דו-חמצני, להרחיק אותו מהאטמוספירה וכך לצמצם את ההתחממות הגלובלית. במאבק במשבר האקלים אין קיצורי דרך ואין תחליף להפחתה דרמטית של פליטות הפחמן. אולם בקהילה המדעית מסכימים שעמידה ביעדי האקלים דורשת לא רק הפחתה של פליטות עתידיות, אלא גם תפיסה של פחמן דו-חמצני שכבר נפלט. מצד שני, כולם מסכימים שהטכנולוגיות שבידינו אינן בשלות. היחס הגבוה ביותר בהיסטוריה של המדע, כתב מייקל סמבלסט, בכיר ב-JP מורגן, הוא מספר המאמרים האקדמיים שנכתבו על הלכידה והתמנה של פחמן דו-חמצני, חלקי המימוש שלהם במציאות. העולם רעב לחדשנות בתחום, שעדיין נמצא בחיתוליו. מי שהצלת האנושות פחות מדברת אליו, יכול אולי להתעניין בכסף שהתעשייה העתידית הזאת מבטיחה. על פי תחזיות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה, הטכנולוגיות האלו יטפלו בעשרות מיליארדי טונות של פחמן דו-חמצני בעשורים הקרובים. כל טון כבר שווה עשרות עד מאות דולרים, והמחירים צפויים רק להמשיך לטפס. לא רק ממשל ביידן וממשלות באירופה מנסים לעורר את התעשייה הזאת בהקדם האפשרי, עם תמריצים חסרי תקדים. ענקית הסליקה, סטרייפ, חברה השנה לשורת תאגידים כמו גוגל ופייסבוק להקמת פרונטיר, יוזמה שמשלמת כבר עכשיו כמיליארד דולר עבור לכידת פחמן עתידית מסטארט-אפים בשלבי פיתוח, כדי להמריץ את השוק. וזה רק קצה הקרחון. הכסף נמצא באוויר. עכשיו צריך רק לתפוס אותו. יש שתי משפחות של פתרונות. פתרונות הנדסיים ופתרונות ביולוגיים. מסביר לוי בין בריכות הדגים במעגן מיכאל. אנחנו בחרנו בפתרון ביולוגי. הגישה שלנו היא בואו ניתן לטבע לתקן. הבן אדם עד עכשיו בעיקר הרס. יש כאן מנגנון שעובד כבר מיליוני שנים. בואו ניתן לו לעבוד. טרה מסתמכת על המנגנון הטבעי של הצומח, שצורך פחמן דו-חמצני בתהליך הפוטוסינתזה. תקוות רבות ניטלו במשך השנים בנטיית עצים כאמצעי לאיזון שינויי האקלים. וממשלות וארגונים החלו לייער אזורים נרחבים. אלא שמחקרים חדשים מערערים על יכולתם של עצים לספק פתרון, ומזהירים דווקא מתופעות הלוואי של נטיעה באזורים לא מתאימים. צמחיית ביצות טובה יותר מיער, אומר לוי, כי היא מתפתחת מהר יותר, והקרקע משחקת תפקיד פעיל יותר באחסון הפחמן. לדבריו, ביצה היא ההייווי של הטבע לקיבוע פחמן, ורוב האדמות האלו בעולם יובשו מאז המהפכה התעשייתית, בדרך כלל לטובת חקלאות. ברוב האדמות האלה החקלאות לא יעילה, ואנחנו אומרים, בואו ניקח את השטח הזה ונעשה איתו משהו משמעותי. כרגע, לשטחים האלה יש השפעה שלילית, כימיקלים, בזבוז חשמל, טרקטורים. אפשר לקחת שטח שפולט פחמן ולהפוך אותו לשטח שקולט. חזון מקסים, אבל איך עושים מזה כסף? כאן נכנסות טרה ושאר החברות בתחום לעולם סבוך של תמריצים. ארצות הברית למשל הקציבה כמעט 400 מיליארד דולר למאבק בשינויי האקלים, כולל תגמולים לתעשיית לכידת הפחמן. באירופה מטילים כנסות על מפעלים שעוברים את מכסות הפליטה, וכך נוצר תמריץ לחברות שמתמחות בתפיסת פחמן מהארובה. בישראל, למותר לציין, עדיין כלום ושום דבר. בצד זה, ישנם תאגידים שמעוניינים להפחית את כמות הפליטות שלהם באופן וולונטרי, מרצון טוב או משיקולי תדמית. התאגידים הללו משלמים לחברות שלוכדות פחמן ומקבעות אותו, וכך מבקשים לקזז חלק מהפליטות שלהם. מי שמוכן לשלם מעט יותר עבור כרטיס טיסה בתמורה לקיזוז הפליטות, כפי שחברות תעופה רבות מציעות באתרים שלהן, משתתף למעשה בשוק הזה. אלא שהתחום עדיין מתחילת דרכו וסובל מפיקוח לוקה וקשיים במדידה. תוכניות הקיזוזים הן greenwashing טהור, אמרה בשנה שעברה מנהלת גרינפיס ג'ניפר מורגן. מבקרי השוק הוולונטרי טוענים שמדובר בטריק שנועד להסתיר את העובדה שבפועל החברות ממשיכות לזהם. לא פעם מתברר שמדובר ממש בהונאה. אך עם כל הבעיות שבשוק הזה, עבור חברות שבאמת מנסות ללכוד פחמן בקנה מידה גדול, הוא כמו חמצן לנשימה. טרה נשמעת אולי כמו יוזמה מקומית חביבה, אבל החזון שלה מרחיק לכת. אנחנו רוצים להיות ה-Airbnb של לכידת הפחמן, אומר לוי. החברה שוקדת על פיתוח מכשירים קטנים, שימדדו את כמות הפחמן שנתפסת בקרקע, ועל בינה מלאכותית שתספק הנחיות איך לתחזק את הביצה בצורה היעילה ביותר. המודל העסקי פשוט. מחפשים שטחים שבהם יש חקלאות מפסידה, ומציעים לחקלאים לעבור ללכידת פחמן. מי שמעוניין, יקבל בדואר מכשירי מדידה ויתקע אותם באדמה על פי ההנחיות. בסוף השנה, יגיע הכסף לחשבון. זה הכל. בישראל, טרה כבר עובדת בשיתוף עם החברה להגנת הטבע, על 500 דונם במעגן מיכאל ובכפר רופין, שבהם קיבעה בשנה שעברה כ-1,000 טון פחמן, והיא גם מקיימת מגעים עם שותפים מעבר לים. מה שאנחנו עושים זה חקלאות, אומר לוי. חקלאות פחמן. אז איך מתחילים? אנחנו לא מתחילים, אנחנו מפסיקים. אנחנו באים לבריכת דגים מלאה. כדי להפוך אותה לביצה, כל מה שצריך זה להפסיק. הצמחייה תעלה, המים יישארו בגובה 30 סנטימטר, ובתוך 8 חודשים הכל מכוסה. תראה, התעשייה האנושית יצרה את הבעיה, ויש הרבה היבריס במחשבה שהתעשייה היא זו שתפתור אותה. אנחנו באים ממקום אחר. הבעיה כבר הייתה פתורה במשך מיליוני שנים. הכל עבד פיקס עד שהגענו. לא רחוק משם, במשרדי חברת ריפר, שליד יוקנעם, המטרה זהה אבל הגישה הפוכה. הבעיה נגרמה כתוצאה מההתפתחות הטכנולוגית, אבל ההתפתחות הטכנולוגית גם תפתור אותה, אומר אמיר שיינר, המנכ"ל והמייסד. המוצר של ריפר הוא החלום הרטוב של האופטימיסטים הטכנולוגיים, מתקן ששואב את הפחמן סתם כך מהאוויר. רק לשלוש חברות בעולם יש מתקנים פעילים כאלו, והם ספורים. אנחנו בחזית, ובחזית קשה, אומר שיינר. אנשים אומרים לי, אתם מנסים לייבש את האוקיינוס בחפית. כן, זה מה שאנחנו הולכים לעשות. ריפר פיתחה מתקן שמפריד את הפחמן הדו-חמצני מהאוויר באמצעות חשמל ותגובה כימית. לעומת המתחרים שמתבססים על חימום לטמפרטורות גבוהות, המתקן שלה פועל בטמפרטורת הסביבה, מה שמאפשר לה לחסוך אנרגיה ועלויות. הצוות אמנם התחיל לעבוד רק בקיץ שעבר, אבל החברה כבר קיבלה תשלום מיוזמת פרונטיר עבור 200 טונות הפחמן הראשונות שהיא תלכוד. רק 6 חברות ברחבי העולם נבחרו עד כה להשתתף ביוזמה הזאת. זה מאוד חשוב, אומר שיינר. זו הבעת אמון. לקוח ראשון. עוד שנה יהיה כאן מתקן ראשון על הגג, בגודל השולחן הזה. כבר אמרתי לבעל הבית. עד 2025 הם מתכננים להקים את המתקן המסחרי הראשון באיסלנד, בשיתוף פעולה עם חברה שמתמחה בקיבוע הפחמן שנתפס בעומק האדמה. ברשימת הפרטנרים של ריפ-אר אפשר למצוא גם את חברת בתי הזיקוק לנפט, בזן. החיבור הזה די שכיח בעולם הפחמן, ולא מבוסס רק על יחסי ציבור. חברות הנפט והגז עוסקות כבר עשרות שנים באתגרים הטכנולוגיים שבהובלה ובקיבוע של פחמן. איך מרגיש חיפאי חובב טבע כשהוא משתף פעולה עם אחד המפעלים הכי מזהמים בישראל? הרבה מאוד מהכסף שמגיע לתעשייה הזאת מגיע מתעשיית הנפט והגז. יש פה איזה דיסוננס שצריך לגשר עליו. מצד אחד החברות האלה הן סדין אדום, מצד שני הן מבינות שהן יצטרכו להיות חלק מהמעבר לעולם ללא דלקי מאובנים, ואולי אפילו להוביל אותו. להן יש את כל הידע, התשתיות, כוח האדם, האמצעים וההון לעשות את זה. יש חשדנות, אבל כשאנחנו מדברים עם ענקיות נפט שרוצות להשקיע אצלנו, אנחנו מוודאים שזו באמת האסטרטגיה שלהן. אחד ההיבטים המעניינים בתחום לכידת הפחמן בישראל, הוא הניסיון להפוך את השחקנים השונים לקהילה מאוחדת. זו המטרה של ויקטור וייס, שעמד בעבר בראש מרכז השל לקיימות. וייס חבר באחרונה למאיה יעקובס, מנכלית עמותת צלול לשעבר, כדי להקים את ClimateNet, קהילת לוכדי הפחמן בישראל. הארגון התחיל בתור חממה ליזמים. לדברי וייס, תוך כדי עבודה התחלנו לעשות מיפוי מי השחקנים האחרים שקיימים. גילינו שבארץ יש הרבה יזמים, וכל אחד כמונו חושב שהוא לבד. אמרנו, וואו, קורה פה משהו. ביוני האחרון התאסף הכנס הישראלי הראשון ללכידת פחמן. לא פרסמנו אותו, אומר וייס. הזמנו רק אנשים שכבר ידענו שעוסקים בזה. תכננו ל-80 עד 100 אנשים, ונאלצנו לעצור את ההרשמה ב-250. האולם היה מפוצץ, כולם אמרו שזה היה כנס מכונן. לקבע את וייס במשך שעה לכיסא בבית קפה תל אביבי זה אתגר בפני עצמו. הוא מנהל עשרות פרויקטים והנייד שלו לא מפסיק לזמזם. אנשי קשר באום ובממשלה, יזמים ומשקיעים, חקלאים ומדענים, כולם מעורבים ברשת היוזמות האינסופית שלו. בימים אלה, הוא מניח את היסודות לשוק וולונטרי ישראלי לסחר בפחמן, מקדם את תוכנית הקרישים לחניכה של יזמי לכידת פחמן, מגבש הצעה לתוכנית לאומית לחקלאות מחדשת ועוד ועוד. בקרוב יעזוב את הארגון ויקים את מחלקת האקלים במועצה לביטחון לאומי. לפי וייס, כדי שהתעשייה הזאת תצמח, צריך ליצור רגולציה שתומכת ולהסיר את זו שמפריעה, וכמובן כסף ותמיכה מקצועית של האקוסיסטם. מהכנס ביוני צמחו קבוצות עבודה שמשלבות יזמים, משקיעים, מדענים ונציגי ממשלה, וביחד הן עוסקות בנושאים משותפים כמו מיפוי חסמים, אתיקה ובניית מודלים כלכליים. לא ראיתי במקומות אחרים התארגנות ברמה הלאומית שמנסה לבנות את האקוסיסטם הזה, אומר וייס. זה מנוע צמיחה, זה יכול להאיץ תהליכים. ישראל יכולה להדביק פערים. מה הדרייב שלך? להציל את העולם. בנס ציונה, במשרדים של Aerovation, Aerovation Technologies, הכל נראה כבר ממש כמו הייטק. החברה שנכנסה לתחום לפני 4 שנים, מעסיקה 30 עובדים, ובסבב האחרון גייסה 15 מיליון דולר. אם יש מסר שאני רוצה להעביר מהזווית הקטנה שלי, זה שאנחנו צריכים להתחיל להתעורר, אומר גיל תומר ממייסדי החברה. להבדיל משאר התחומים בסטארט-אפ ניישן, בתחום לכידת הפחמן אנחנו מאחור, הוא מלין. בעיקר כי לא הותוותה עדיין מדיניות שתלחץ על המפעלים המזהמים לתמוך במאמץ, וזה מעכב יזמות. את מצב התחום, הוא משווה לעולם הפאנלים הסולאריים לפני 20 עד 30 שנה, כשהם עדיין לא היו כלכליים. הפעם אין לנו 20 שנה. במקרה הזה אנחנו צריכים לחולל שינוי בתוך 5-6 שנים. אנחנו צריכים לחשוב על זה כמו על הנחיתה על הירח. לא מה יוצא לי מזה עכשיו ועם שורת הרווח חיובית או שלילית. עם צורת החשיבה הזאת, האדם לא היה מגיע לירח וגם לא היה מפתח את הטכנולוגיה שנוצרה בדרך. החידוש הטכנולוגי של Aerovation מבוסס על מחקר מהאוניברסיטה העברית. במבט מהצד נראה שמדובר בלא יותר ממיכל מים עם קצת קצף. זו הפעם השלישית ולא האחרונה שאני מהרהר בבנליות הוויזואלית של הצלת האנושות. Aerovation מתמקדת בתעשיות שלא יכולות להפסיק לפלוט פחמן, כמו למשל תעשיית ייצור הזכוכית. הפתרון שלה אלגנטי להפליא. הפליטות של מפעל הזכוכית יוזרמו למתקן בגודל קונטיינר שבו תתרחש תגובה כימית שתתפוס כ-90% מהפחמן ותהפוך אותו למינרלים מוצקים. את המינרלים אפשר למכור לתעשיות הדשנים או הקוסמטיקה למשל, ובמקרה של מפעל הזכוכית, אחד המינרלים דרוש במפעל עצמו. המעגל נסגר. ב-2003 חזר תומר מטיול בעולם שבו חיפש את הגל המושלם. שלושה יזמים שהתראינו לכתבה הזאת הם גולשים, תופעה שדורשת מחקר נפרד. הוא הזדעזע מהזיהום בחופי ישראל, והצטרף כשותף פעיל להקמת מפלגת הירוקים. מתוך איזושהי תמימות שמהמקום הזה אפשר לשנות. התמימות הזאת אולי עברה לי, אבל אני עדיין מאמין שקבוצת אנשים שמאמינה במה שהוא באמת יכולה לשנות את העולם. אחר כך עסק ביזמות ובהשקעות בתחומים שונים, עד שהכיר את מרת מעיין, המייסד, השותף, ואת הרעיון שהתגלגל להיות אירוביישן. גדלתי בתל אביב ממש מתחת לרידינג, עם הפיח השחור שחיכה לנו כל בוקר והילדים חולי האסתמה. אל מול הדבר הזה אתה שואל את עצמך, איזה עולם אני רוצה להשאיר אחריי? יש לי שלושה ילדים, במה אני רוצה להשקיע את מיטב זמני? בתחילת הדרך, תומר ומעיין התקשו לגייס כסף ועובדים. לא חלמתי שאני אהיה במקום שבו אוכל להגיד למשקיעים גדולים, תודה, בסיבוב הבא, אומר תומר. אז עוד דפקתי על כל דלת אפשרית, ותמיד הסתכלו עליי כעל מחבק עצים. נשכנו שפתיים ועבדנו בחצר של מעיין בסריגים. שרפנו שם יום אחרי יום כל מיני דברים שאספנו. רהיטים של איקאה. את החומרים הייתי מביא בבגז של הרכב. הצוות שגייס לאורך השנים מייצג לדעתו שינוי כיוון רחב יותר בעולם ההייטק. אלו אנשים שבכל מיני שלבים של הקריירה שלהם התחילו לשאול את עצמם בשנים האחרונות, בשביל מי אני עובד? מה עושים עם הזמן שלי? למה זה מוביל? אני מראיין עשרות אנשים, יש לי הרבה יותר פניות ממה שאני כרגע צריך, ואני רואה איזו תנועה יש לכיוון התחום שלנו. אנשים כותבים טקסטים מחממי לב שאומרים, לא אכפת לי לעבוד בחצי ממה שאני מרוויח היום. נמאס לי לחלות את הזמן שלי בשביל משהו שאני לא רואה בו תועלת או תכלית. במעבר ממשרדי ההייטק המוארים למבני הבטון של אוניברסיטת בן גוריון, הקצב מעט, אבל הלהט וההתלהבות לא פוחתים. דוקטור אבנר גרוס מהמחלקה לגיאוגרפיה חזר לא מזמן מטיפוס על הר הגעש אתנה בסיציליה, שם אסף אפר עבור המחקר שלו שבודק את האפשרויות לקבע פחמן על ידי גידול עצות מסיבי באוקיינוסים. אם נפזר בים אבק עשיר במינרלים, כמו זה שנפלט בהתפרצויות געשיות לאורך ההיסטוריה, הוא יפעל כמו דשן ויציף את האוקיינוסים בעצות שיתרפו פחמן מהאוויר. גם גרוס הגיע לכנס לוכדי הפחמן ביוני האחרון, והופתע מהקהילה שגילה שם. לא ידעתי שזה כזה גדול, כזה חם, הוא אומר. אני מתעסק בזה כבר כמה שנים, ולא היה לי מושג שיש עולם כזה ענק בחוץ, והם לא יודעים שאני בתחום. וזה נכון כמעט לכל החוקרים בנושא הפחמן בישראל. אתה מבין? כל אחד בעולם שלו, בנישה שלו. החוויה הראשונה שלו כאקדמאי בכנס של יזמים ומשקיעים חשפה את גרוס לפער בין העולמות. אתה רואה אנשים מדברים בביטחון עצמי מאוד גדול, אבל לא באופן מעמיק כמו שהאקדמאי מחפש. מצד אחד אתה חושב, פה הם טועים, פה זה לא ככה. ומצד שני אתה אומר, אבל אולי הם צודקים, לא אני. למה צריך להיכנס לעומק של כל דבר ולהאט את כל התהליכים? צריך להתקדם. אולי צריך לשחרר פה קצת מהקפיצות האקדמית הזאת. יש לנו שעון חול שמתקתק. לדברי גרוס, האקדמיה נמצאת בעולם של פעם. היא לא השכילה להבין שהקצב חייב לעלות. המחקר מעמיק, אבל הוא איטי. הוא לא מתמקד במציאת פתרון, כי אין דיבור בין האקדמיה ליזמים ולתעשייה. יש איזשהו קיר. התובנה הזאת הולידה יוזמה חדשנית. אנחנו עכשיו בשלבי הקמה של פורום קיבוע פחמן אקדמי, מספר גרוס. התאגדנו כמה חוקרים ממוסדות נבחרים בישראל מתחומי הפחמן באוקיינוס, ביבשה ובאוויר. המטרה שלנו היא קודם כל ליצור רשת של חוקרים, אבל עם הפנים החוצה, להביא את היזמים אלינו, לבוא עליהם, להתחיל להעביר ידע באופן מהיר כי אין זמן. אנחנו חייבים להאיץ את הצורה שבה אנחנו עושים מדע בתחום האקלים. הרבה חוקרים מפתחים דברים מדהימים ואפילו לא יודעים שיש להם זהב ביד. גרוס אופטימי. אני רואה התגייסות מדהימה מכל הכיוונים. זה משהו שמתחיל להאיץ. עולמות היזמות והטק מגיעים מפה, האקדמיה מגיעה משם, כל המוחות מתחילים להתחבר, וזה מדהים. התעוררנו מאוחר, אבל התעוררנו. כדי לראות מקרוב את שלב הניסויים המלוכלכים והמגושמים, אני נוסע לאטלית, לחצר האחורית של עידו צור, שיחד עם דן דבירי הקים השנה את הסטארט-אפ Carbon Blue. צור ודבירי מציגים בעיניים נוצצות מחל לבן בגובה חצי מטר שאליו מחובר ברז שיונק מים מג'ריקן צהוב. הג'ריקן מלא במי ים שעידו מילא באותו הבוקר. מוקדם לומר אם החצר המבולגנת באטלית תעשה היסטוריה כמו הגראז' של ג'ף בזוס בבלווי וושינגטון, אבל אחרי שהם מסבירים על המיזם שלהם, זה כבר לא נשמע בלתי סביר. עידו ואני למדנו יחד את כל הנושא של לחידת פחמן דו-חמצני, אומר דבירי. מיפינו את הבעיות ואת הכשלים, ואז לקחנו את הפיזיקה והכימיה, וניסינו לראות באופן תיאורטי איך אפשר ליישם ולשפר את התהליכים האלה. כשהם אומרים שהם למדו את הנושא, אפשר להאמין להם. דבירי, בן 32, היה 17 שנים במצטבר באקדמיה, מגיל 14, כשהיה הסטודנט הצעיר ביותר בטכניון. הוא מחזיק בשלושה תארים ראשונים, תואר שני ודוקטורט, בכימיה, פיזיקה וביולוגיה, שבהם חקר בין השאר סרטן ומחלות ניווניות של המוח. בתחום הסרטן היה לי אפילו מחקר עם פוטנציאל להביא לאיזשהו טיפול קליני, וזה כמעט לא מעניין את האקדמיה. מפרסמים את המאמר ועוברים לפרויקט הבא, וזה משהו שהפריע לי מאוד. אז לקראת סוף הדוקטורט, החלטתי שאני לא רוצה להמשיך במסלול האקדמי. לפחות לא עכשיו. אני רוצה לעשות מחקר, אבל בסופו לעשות את הצעד הבא ולהשתמש בפירות שלו בשביל לעשות טוב בעולם. צור, שלמד פיזיקה במסגרת תוכנית תלפיות, השתחרר בשנה שעברה, כשעולם האקלים החל להתעורר לדבריו, הבנתי ששם צריך להיות. מעבר להזדמנויות העסקיות, זה משהו שאפשר לעבוד בו ולתרום תרומה משמעותית. עבור משקיעים ישראלים, אתה ארנק מעלך על שתיים. כן, הרבה משקיעים פונים אליי בלינקדאין, הרבה מאוד. תהליך הלמידה ערך כמה חודשים של קריאת מאמרים ומיפוי הבעיות בתחום. התובנה הראשונה שלהם הייתה שאין מספיק שטח לייעור, ולכן צריך פתרון הנדסי. התובנה השנייה, לחידת פחמן מהאוויר דורשת מתקנים עצומים, כי ריכוז הפחמן באוויר כל כך נמוך, שכדי להוציא כמות משמעותית, צריך לאבד הרבה מאוד ממנו. חברת Carbon Engineering בונה עכשיו בטקסס את המתקן הגדול ביותר בתחום, והוא ילכוד מיליון טון בשנה, הם אומרים. השטח שלו הוא בגודל הוותיקן. לכן הם החליטו להניח לאוויר ולפנות לים. הים נמצא תמיד בשיווי משקל וברוויה. אם מוציאים ממנו פחמן, נוצר וקום שמתמלא מיד מהאוויר. בעיה נוספת שהם זיהו בתהליכים הקיימים היא שרשראות האספקה. צריך להבין את הסקאלה. מדברים על הצורך ללכוד 10 מיליארד טונות של פחמן בשנה. אם מייצרים בתהליך משהו שצריך לפנות, בסוף ניתקע. הצורה שבה בנינו את הפתרון שלנו בסביבה הימית אמורה לענות על כל הבעיות האלה, להיות על שטח מצומצם, ללא שרשראות אספקה, ללא תוצרי לוואי. הפתרון המתוכנן הוא מתקן לא גדול שיוכל לשבת על אסדה, לשאוב מי ים, להפריד מהם את הפחמן בתהליך כימי, להעביר אותו להטמנה בשכבות הגיאולוגיות, ולהחזיר את המים לים בלי נזקים אקולוגיים. באביב האחרון הוכיחו את הרעיון בתנאי מעבדה, גייסו עובדים ראשונים ופנו לדבר עם משקיעים. במקביל, שני התיאורטיקנים קיבלו את המחשבים, הזמינו שיברים ומשאבות, והתחילו לבנות את המתקן בחצר. עידו התחיל לרדת כל בוקר לים, למלא את הג'ריקן. גם מסע של 1,000 מגטון מתחיל בצינור גינה קטן אחד. בסוף, כדי להתמודד עם משבר האקלים, צריך להפשיל שרבולים וללכלך את הידיים. אין ברירה, ואנחנו אוהבים את זה. המיזם אומנם בשלב מוקדם, אבל בקרבון בלו צועדים מהר. נפגשנו עם קרנות מהעולם שמתמחות בלחידת פחמן, אנשים ששמעו המון פתרונות והם מאוד מאוד הופתעו לשמוע על הפתרון שלנו, אומר צור. בשנה הבאה הם מקווים כבר להתחבר עם מפעל ולהתחיל ללכוד פחמן כאן בארץ. לא רק בחזיתות הטכנולוגיה והאקדמיה אפשר להרגיש תזוזה, אלא גם אצל המשקיעים, אומר יאיר רעם שהקים לפני שנתיים עם שותפים בברלין את אקסטנציה, קרן הון סיכון שמתמחה באקלים. אתם משקיעים פילנטרופיים או שיש פה באמת הזדמנות כלכלית? התשובה חד משמעית, לא נצליח לשנות שום דבר בכדור הארץ אם זה לא יהיה ביזנס טוב. יהיה שינוי רק אם יהיה כסף. אנחנו לגמרי מוכווני רווח. ואתם מזהים פה הזדמנות עסקית גדולה? אנחנו מזהים הזדמנות שהיא פי 10 אם לא פי 100 יותר גדולה מהמהפכה הדיגיטלית שהביאו חברות כמו גוגל, אפל ואמזון. מה שאנחנו נראה במהפכת הדקרבוניזציה יהיה הרבה יותר גדול. תחשוב על השווי של אמזון שהמציאו תעשייה חדשה פעמיים, פעם את חנות האונליין ופעם את מחשוב וענן. אנחנו צריכים להמציא תעשייה חדשה של לכידת פחמן וקיבוע שלו, ותסתכל על הכמות, 1,000 גיגטון. ולכל טון יש מחיר של בערך $100. $100 כפול טריליון שצריך ללכוד, זו תעשייה של 100 טריליון. וואלה, הייתי אומר שזו הזדמנות עסקית. רוב המרואיינים הישראלים שמכירים מקרוב את תחנות הכסף המהיר של עולם ההייטק הישראלי, מיהרו להתלונן על הפיגור שלנו בתחום לכידת הפחמן. אבל השותף הגרמני של ראם באקסטנציה, טורבן שרייטר, שמכיר היטב את השוק העולמי, דווקא מפרגן. בגרמניה ובהולנד למשל יש רק קומץ סטארט-אפים שעוסקים בפחמן, הוא אומר, ולא קורה שם הרבה. על פי אוריאל קלר, מנכ"ל ארגון פלנט טק, שמקדם חדשנות בתחום האקלים, בישראל פועלים תריסר סטארט-אפים בתחום לכידת הפחמן. זה אולי נשמע מעט, אבל מדובר בשיעור לא מבוטל ממספר החברות הדומות בעולם כולו, שמוערך בכ-400. ל-12 הסטארט-אפים צריך להוסיף עוד כמה עשרות חברות ישראליות שמהוות מעגל תמיכה, פיתוח כלים למדידת כמות הפחמן שנלכד למשל. בינתיים, מספר היוזמות מתעדכן כל העת. כך למשל, אסף ליכט ואור מירז, שמקימים סטארט-אפ בתחום ועדיין עובדים מתחת לרדאר. ליכט בן 29, תגיד לפורבס שיש להם עוד שנה, היה כבר בשנה החמישית בלימודי רפואה בטכניון, כשפרופסורית חריזמטית משכה אותו לפרויקט בתחום לכידת הפחמן. היה לי ברור שזה זה, הלב שלי היה שם. הטכנולוגיה מדהימה וגם כלכלית, אני לא יכול לוותר על זה. הייתי כבר בראש של פיתוח תרופות, אבל זו הייתה שנה כל כך חמה, שאמרתי לעצמי שאולי יש דברים יותר דחופים. גדעון בחר מייצג את ישראל בפורומים בינלאומיים בענייני אקלים, אבל לא פחות מכך, הוא מייצג את ענייני האקלים בתוך הממשלה. ביוני האחרון יזם יחד עם ויקטור וייס וקליימט נט את כנס לוכדי הפחמן. בחר הוא גם דרימר, ואם רק מקצת רעיונותיו יקרמו אור וגידים, אולי יש לנו סיכוי. יש לנו פה הזדמנות לעשות פריצת דרך, הוא אומר בתום הרצאה במוזיאון לטבע בתל אביב. הדבר הכי מבטיח מבחינתי בתחום הזה הוא שיקום הטבע ככלי לשיקוע פחמן. הפעם הראשונה הטבע יכול להתחיל להרוויח כסף, כמו חווה חקלאית, כמו מפעל. זה אף פעם לא היה. עד היום הרווחנו כסף מהטבע רק באמצעות ניצול שלו. קרטנו עצים, הפקנו גומי, רוששנו את הים מהדגה. בפעם הראשונה נוצרת ההזדמנות שבה שיקום הטבע, גידול היער, שיקום המערכת הטבעית, יניב רווח. זו המהפכה. את זה אנחנו צריכים לקדם. אתה אופטימי? אני תמיד אופטימי. בלי אופטימיות אין עתיד. אני גם רואה את המצב, אז אני גם ריאלי. אבל אופטימיות היא תמיד נגזרת של הפעולה שלך. אם אתה נוקט פעולה, אתה משנה את המציאות. יצאנו להציל את העולם, תכף נשוב. מתוך הארץ, 7 באוקטובר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית, ניר סייג.